Yesterday we spoke about Reb Chaim's comparison or contrast between Oshem Tolui and Chatas Ofa Balas Sofik. The general structure, which is common to both of these korbanos, is that the Machayev is Sofik, but the Chiyuv is Vada. If the Chiyuv wasn't Vada, you don't bring a korban on the Sofik. Reb Chaim then goes ahead and distinguishes between the two. Why is it that an Oshem Tolui is Nechal, whereas a Chatas Ofa Balas Sofik is not Nechal? And he says that even though in both cases there's a Chiyuv, but the korban itself, in one case, is safek, in the other case, it's vada. In the case of chatas ofa ba, ala safek, the korban itself, be'atzmuso, is a korban safek, and you can't eat it. Masha'en ken, in the case of Oshem Tolui, there the korban itself is a korban vada, even though the machayev is safek. But this, I think, is a beautiful example, not just of our previous maftech of din vaday din safek, but also the difference between the original machayev, meaning the sibas achiyuv, and the chiyuv itself. And those two are not necessarily identical. Sometimes the sibas achiyuv is carried over into the chiyuv. For example, you start with a safek and you end with a safek. Sometimes you start with a safek but you end with a vaday. Why? Because the halach itself defines the din, not based on its original cause, but that goes way beyond the cause. So I wanted to give a few examples, three examples that I found here, of this kind of hakira between the sibas adin and the etzem geder adin, you know, the way the din is formulated. Example number one is the mitzvah of chinuch. There's the machayev, the siba, and then there's the chiyuv itself. In other words, when the Chachamim made this takana, obligating chinuch, are they limited by the sibas achiyuv, or it goes beyond that? Okay, now all that sounds very, very abstract. Let's try to give it flesh and blood. The reason for chinuch is that when the child becomes bar mitzvah, we don't want him to be totally lost. We want him to already be well-oiled, well-trained for the mitzvahs. But although that's the reason for chinuch, that's what motivates chinuch, what is the geder achinuch? Is the geder achinuch limited by the sibas achinuch? Here's the case that I want to discuss with you. And believe it or not, this is discussed, agav urcha, in the Tshuven Rav Moshe Feinstein, which I wanted to print out for you, but unfortunately I wasn't able to get, the computer's not behaving properly today. And that is, what happens if you have a mitzvah which this child will not be obligated in when he becomes a gadol? Let's focus on the sibas achiyuv. The sibas achiyuv is to train him and prepare him for godless. Well, in this case, which we'll explain what the case is in a minute, X, he's not going to be chayev as a gadol. And therefore the mitzvah of chinuch should not apply in that mitzvah. Or do we say no? Although the sibas achiyuv, the reason why Chazal instituted chinuch as an obligation is because we want to anticipate those chiyuvim that the child will pick up when he's bar mitzvah, but nevertheless, the geder hachiyuv, the definition of the chiyuv, is that all mitzvahs are included in chinuch. That's the halacha. The halacha is that we treat the child as if he were prepared for all the mitzvahs, and the father has to prepare him for all the mitzvahs. And even if you find a mitzvah which he will not be obligated in as a gadol, nevertheless the mitzvah of chinuch should apply.
Is that because the mechanics are limited for the chachamim? It's almost like they only have a couple of tools, or is it a light plug? In other words, because all
things, it's very
should
similar.
Make a takana that fits. If it doesn't
it's very similar to low plug. I would put it this way: there's svara, you know, there's logic, and then there's legal theory or legal mechanics. You know, legally, when the law takes over, it can't always take into consideration.
And is that because it's not so well devised? Because that's what I would say, Wolfan. If you have a solution to a problem, and the solution kind of starts cutting corners, that means that you have very limited options. Maybe you have very limited resources or limited permits, or maybe the chamom only have certain kind of cubbies they can use, right? Because often it raises the question, why?
Right.
Why don't you make the solution to the problem?
But what I'm going to try to show today is that this is not limited to chachamim. You know, it's going to apply even to doraisas, that sometimes even on a doraisa level, the originator is let's say, one definition or one reason, but once that gives birth to, you know, generates a certain Isur or mitzvah, chiv, whatever it might be, that chiv takes on a life of its own.
Okay.
We're no longer bound by the original sibah. Again, just to reiterate, I've already said this over a few times, so it's coming out of our ears, but just my prime example of this is Rav Moshe Soloveitchik's chiddush about women and tefillin. That the pasuk says that tefillin is zecher liyetzias Mitzrayim. That's what state in pasuk. And yet, we don't find that women are obligated in tefillin. So they all ask the question, why not? I mean, after all, any mitzvah that zecher liyetzias Mitzrayim includes women as well. That's called afein hayu bosa nes. So Rav Moshe pointed out, just in terms of the structure, and I think he gives us a structure that we can take, you know, projecting it forward in Shas. The structure is that don't always be focused and limited to the sibas hachiv, what we call the yesod hachiv. The yesod hachiv is zecher liyetzias Mitzrayim. And that's what tefillin is all about. But then we get to the mitzvah itself. The mitzvah itself is to wear tefillin. And in that sense, tefillin as a vice of mitzvah is no different than achilas matzah or yeshiva besukkah or tkiyah shofar or whatever mitzvah you have. So Rav Moshe wants to say that when did they obligate women? They obligated women zecher liyetzias Mitzrayim when the mitzvah itself is zecher liyetzias Mitzrayim. When I, for example, drink dalet kosos, that itself is re-experiencing yetzias Mitzrayim. Or when I declare the ness of Purim and afein hayu bosa ness by reading the Megillah. Then we apply the principle of afein hayu ness, because the nature of the maisa and the mitzvah and the chiyuv is such that it is zecher liyetzias Mitzrayim. The zecher liyetzias Mitzrayim is inherent in the maisa mitzvah. But don't look at the machayev of the mitzvah. Don't look at the siba or the yisod of the mitzvah, because the mitzvah then takes on its own life. That was my primary example. Okay, just getting back into chinuch, only in terms of this structure, and as we said before, Mitchie warned here yesterday, we discussed a karbon that comes because of a suffix, but the chiv itself becomes a chiv vadai. Or, for example, Yotav Sheni Shel Golius, the original formulation was suffix, what we call sveka di yoma, but now Yotav Sheni, according to the Rambam, takes on a life of its own, and it's no longer a suffix. And we make a brach on Yontav Sheni Shel Golis, we recite Kiddush on Yontav Sheni, we don't apply the principle of Sofik Brachas Lahakel, it's a Chiyuv B'Torah Vadai. We gave an example of Dmai, that even though Dmai was originally based on the Sofik, maybe the Mocher did not remove the Maisers, but nevertheless, it's not a Sofik, it's a Vadai Chiyuv Dmai. Such that the Asvi Doraisa suggests that even if later on we find out, somehow we clarify and establish that the Mocher was Mafrish Maestris, nevertheless, if you went ahead without being Mafrish, B'Torah's Dmai, you're in violation of an Isur, because Rabbanim said it's Tevel. We no longer go back to the original Suffolk. The original Suffolk generated the mitzvah, and it's historically very important, but it no longer takes on meaning in terms of the definition of the mitzvah. So therefore, it could very well be that in the mitzvah of chinuch, even if I discover a mitzvah which in all likelihood the child will not be obligated in, nevertheless there's a mitzvah of chinuch. So where did I find this in Rav Moshe's tshuvas, in Rav Moshe Feinstein? He has a tshuva in Igros Moshe about Avelus, and he applies it to Tisha B'Av as well, and he wants to know, does a father have a chiyuv chinuch vis-a-vis his young son who's not bar mitzvah for the mitzvah of Avelus? And he says the following. First he says that maybe there's no chinuch of an Avelus because he says it's difficult to expect a child to experience avelus shebelev. And what Rav Moshe, I think, means by that is that, again, I don't have the tshuva in front of me, that avelus is not just external. It's not just going through the motions and observing certain laws and certain rituals and avoiding certain pu'ulos. No. The purpose of avelus, all the externals, are just means to an end to bring the avel into a state of avelus shebelev. And he wants to suggest that in a case where the emotional experience is the identity, is the essence of the mitzvah, and the child is not expected to reach that stage, then you're doing nothing for him. You know, you may... Rabbi Moshe Feinstein, in one answer, you know, this is, he's going to give two answers as to why, based on his investigations, there's no mitzvah of chinuch with regard to avelus. I didn't catch you.
Tshuva, tefillah, vidui,
krishma.
Okay. So again, the assumption here is, if again, I apologize profusely. It's really not my fault. I don't have the tshuva in front of me, so I'm just basing myself on two words that I wrote on a card about 17 years ago, if not twice that amount of time. So I apologize for that. But if I understand correctly, what Rabbi Moshe is saying is that the emotional state of avelus is something that cannot apply to a child. Meaning a child, again, you might say that if he, you know, if he reaches an older age, maybe he's 12 and a half, maybe he's more precocious, or more developed, maybe he could experience that avelus shebelev. We don't know exactly what avelus shebelev is all about. But that's what Moshe wants to say, that since the essence of this mitzvah is such that a child cannot be... Now, can a child understand or appreciate the emotion of standing in front of HaKadosh Baruch Hu? Personally, again, I don't know what Moshe would say, but I would say yes. Frankly speaking, I think I had more of an emotional relationship to tefillah when I was a child than I do today, but that's off the record. As far as Kabbalah, Sol Malchus Shemayim, and Kriyat Shema, and so forth and so on, you could really analyze this and see what it's like. Meaning, what would be if a person recited Kriyat Shema, he understood the words, and he didn't have that emotional commitment of Kabbalah, Sol Malchus Shemayim? Would there be some significance to the mitzvah, or the mitzvah exhausts itself just in that emotional state? And then you have to ask yourself, is a child capable of fulfilling that mitzvah? Meaning, according to Ravashi's first pshat, it's like giving a katan a lemon instead of an esro. That's not chinuch. Chinuch means, had he been a gadol, he would be mekayim the mitzvah. He has all the ingredients of the mitzvah. He has the esrog, he's got the maisa, hagbah, mida agvei nafik bay. He has whatever you need. Just the only problem is, he's a katan. In the case of avelus, the problem is much more fundamental insofar as the essence of the mitzvah is avelus shebelev, and he, the child, cannot reach that key. But then Rabbi Moshe gives a second answer. And he suggests the following. That when did Chazal establish the mitzvah of chinuch? That's only if we anticipate that when he becomes a gadol, he's definitely going to be obligated to that mitzvah. So what you do is, if you want to create a list of mitzvahs that are enumerated as part of chinuch, you list the mitzvahs that he will be chayav in when he becomes a gadol, and in anticipation of his gadlus, we train him for that mitzvah. And there, Moshe wants to say that avelus is called this is his own phrase, I've never seen it anywhere else, is called a mitzvah haba al yidei mikra, v'efshar shalo tovo lo klal. So we have mitzvahs that are generated by a time period, and the Jewish calendar year goes around and around, and we know, pinpoint at a certain time, the mitzvah will be engendered. And then we have mitzvahs which are dependent upon a happenstance, you know, some terrible... Shiluach HaKan. So maybe according to Rabbi Moshe, if Shiluach HaKan is a mitzvah v'yidei mikra, I have no reason to assume that this child will... So basically, I think Rabbi Moshe is saying that we take the mitzvahs that he'll be chayav in as a gadol. And again, here Rabbi Moshe adds a proviso. It's a mitzvah that I can predict that he's definitely going to be chayav. That you could argue against Rabbi Moshe. That's why the first answer is maybe better than the second answer from that perspective. But Rabbi Moshe says, I make a list of the mitzvahs, and now I go into a time machine, but it's almost as if today is tomorrow. And today he's chayav for the mitzvah that will be chayav tomorrow. But, says Rabbi Moshe, it's got to be a mitzvah that he definitely will be chayav in tomorrow. That's the way Rabbi Moshe adds that condition to explain why there's no chinuch in avelus. So I was thinking that maybe the first answer of of Rav Moshe rejects the second answer of Rav Moshe, if you could say such a thing, because I don't have to anticipate what's going to be down the line. There's a halach of chinuch, and chinuch institutes an absolute, that's the getter achiyuv, obligation of chinuch vis-a-vis all mitzvahs. I don't have to raise the issue as to whether or not he will be chayef in that mitzvah or he won't be chayef in the mitzvah. Maybe the original sibas hachiyuv, the reason for chinuch was because I want to prepare him for that chiyuv. But the definition, agedesh al hachiyuv hu, shekevan shehu, bechlal hamitzvot, katanu bechlal hamitzvot, az yesh mitzvahs chinuch legavei kol hamitzvot. אז זה, ואתה הגעת באיחור, אני רק רוצה להשלים את מה שדיברתי. לא, זהו, יום שלישי, יש לי שיעור בחומש, אז אני מקדים קצת, אבל אין דבר, הגעת בזמן. השאלה היא זו.
איחרת, אבל הגעת בזמן.
רב משה פיינשטיין, יש לו תשובה באיגרס משה, ולדבוני אין לי גישה למחשב, היום המחשב הוא לא בסדר, יש לו מחלה, אז אני לא יכול להוציא את התשובה. יש רופאים, אבל אני לא יודע אם הם רופאי מחשבים. על כל פנים, אתה רוצה לשמוע, אז הוא חוקר אם יש מצוות חינוך לגבי אבלות, רחמנא ליצלן. האם אני צריך לחנך את הקטן לאבלות, הן אם נפטר אחד מהקרובים והן בתשעה באב?
גם כשלא נפטר לו, לפני.
לא, אפילו אם נפטר לו, אז השאלה אם יש מצוות חינוך לגבי אבלות. ורב משה רוצה להוכיח שלמשל בתשעה באב, שהמצווה היא אבלות, אין חינוך בכלל. אני לא, בתור אב אני לא מחויב. עוד פעם, אני לא פוסק על החל מייס, אבל זו דעתו של רב משה פיינשטיין. אז חשבתי שאולי יש מקום לחקור חקירה כזאת. הסיבה למצוות חינוך, למה חכמים תקנו, מה היה מניע להביא אותם לתקן חובת חינוך, זה משום שאנחנו כבר היום מצפים לחיוב שיחול על הקטן בגדלותו. על זה לט מנדפוליג, זה פשיטו, ואין מקום להסתפק. אבל השאלה היא עכשיו, מעכשיו ואילך, כבר קבעתי את הסיבה לתקנה, אבל מהי עצם התקנה? ופה אני יכול להגדיר את התקנה בשני אופנים. א', התקנה היא כל מצווה שאני מצפה שהוא יתחייב בה, אז יש על האבא כבר בקטנתו חיוב חינוך, או לא. הגדר של אחיו של חינוך הוא שהוא בכלל ישראל, הקטן הזה כשיגדל חייב יתחייב במצוות, אני חייב ללמד אותו, לחנך אותו בכל המצוות. אני לא נכנס לשאלה ולפרטי הפרטים בכל מצווה ומצווה בפני עצמו, האם הוא יתחייב במצווה הזאת. אלא חכמים קבעו חובה כללית, בלי יוצא דופן, לחייב את האבא לחנך את בנו. אז רב משה רוצה להגיד שאני לא מצפה שהקטן הזה בגדלותו יהיה חייב באבלות. למה? כי אבלות זה דבר שבמקרה, הוא אומר, אני לא יכול להגיד שבזמן מן הזמנים, חס ושלום, הוא יהיה עבר. אם יקרה איזה מקרה, רחמנא ליצלן, אז הוא יתעבר. אבל כיוון שאני לא יודע מראש לצפות שהוא יתחייב במצווה הזאת, לכן חכמים לא חייבו את האב במצוות חינוך באבלות. אז אני אומר, הנה מוכח מהסברה, היגיון של משה, שהוא הבין שהדין של גדר, שגדר מצוות חינוך היא גדר של ציפייה. כלומר, אני כבר יכול היום לצפות שהוא יתחייב ב-X, ב-Y, ב-Z. לכן אני מחויב לחנך אותו. אבל אם אני לא יודע מראש לצפות שהוא יתחייב, אז בחי גפנה אין מצוות חינוך. הפוסקים שמחייבים את האבא באבלות, למרות העובדה שזה דרך מקרה ואירוע ואני לא יכול לצפות ולהיות ודאי ש... משום שחכמים קבעו מעל ומעבר לסיבת הדבר שהוא בכלל ישראל, יש תרי"ג מצוות, חייבים לחנך אותו בתרי"ג מצוות. אוקיי, זה מה שפספסנו. עכשיו עוד דוגמה של חילוק בין סיבת החיוב לעצם גדר החיוב, כאשר הגדר של החיוב הולך ומתרחב מעל ומעבר לסיבה תחתית, מתקדם הלאה. יש לי סוגיה היום במסכת סוכה בדף ל"ב עמוד ב'. המשנה קובעת בתחילת פרק שלישי של מסכת סוכה, לולב שיש בו גימל טפחים כדי לנענע בו כשר. אז כתוב במשנה שהשיעור של לולב הוא גימל טפחים. שואלת הגמרא, יש מחלוקת לגבי לולב, עוד מעט נראה את המחלוקת בפנים, אבל כולם לא פליגי שהשיעור של לולב הוא 4 טפחים ולא 3 טפחים. והנה במשנה כתוב לולב שיש בו 3 טפחים כשר. על מה נחלקו לגבי הטפח הרביעי? כולם לא פליגי שבעינו אין טפח רביעי כדי להשאיר את הלולב. אומר יהודה, אומר שמואל, לולב 4 כדי שיהיה לולב יוצא מן ההדס טפח. כלומר, ההדס הוא 3 טפחים, ואני צריך שהלולב יהיה טפח רביעי שהוא יותר גבוה מההדס בטפח. רב יוחנן אומר, שדרה של לולב צריך שיצא מן ההדס טפח, ולכן הטפח הרביעי חייב להיות בשדרה עצמה. כלומר, יש כאן מחלוקת לגבי הטפח הרביעי. לפי שיטת שמואל, בניגוד לרב, הטפח הרביעי הוא בעלים של הלולב, דהיינו במקום הגבוה של הלולב מעבר לשדרה. לולב הוא בעצם שדרה, אבל כאן יש דין שהלולב צריך לעלות מעל להדס, ואם הוא עולה מעל להדס בגובה של הלולב, בוא נגיד בעלים של הלולב, אז הליבה דה שמואל זה קשר. כן, השדרה של הלולב היא 3 טפחים. הטפח הרביעי לפי שמואל הוא מעל ומעבר לשדרה. רבי יוחנן חולק עליו וסובר שהטפח הרביעי חייב להיות חלק מהלולב עצמו. ומהו עצמו של הלולב? עצם הלולב? לולב זה השדרה. זה מה שעוד פעם רב סלוויצ'יק הוכיח את היסוד הזה מתוך הסוגיה. אין לי כרגע את הכלים להוכיח את זה, אבל אם תקבלו בתור מודס חכומים, אז היסוד הוא שהלולב הוא השדרה. שואלת הגמרא, ממה נפשך? המשנה סותרת כל דעה בפני עצמה, כי המשנה כותבת שלולב שיש בה 3 טפחים כשר. זה כשר בין הליבה דה שמואל בין הליבה דה רבי יוחנן, כי הליבה דה שמואל אני צריך את הטפח הרביעי מעל השדרה כדי שזה יעלה בגובה טפח מעל הדס, ואילו לדעת רבי יוחנן אני צריך את הטפח הרביעי בשדרה עצמה, כי זה הדין של ננועים, כדי לנענע בו. דהיינו ננועים זה דווקא ב4 טפחים. שאלת הגמרא, ממה נפשך, איך אני מבין את המשנה? תנן, לולב שיש פה גימל טפחים is kosher. אומרת הגמרא, לולב שיש בו גימל טפחים, מה פשט? הוא כדי לנענע בו. צריך להוסיף את האות וו למשנה. כלומר, המשנה אומרת ככה, צריך שהלולב יהיה בו גימל טפחים, פלוס כדי לנענע בו. מה אני צריך בפלוס הזה, תוספת כדי לנענע בו? טפח. למה אני צריך את התוספת? אומרת הגמרא, מה כדאית לי ומה כדאית לי? אני אליב לשמור, אני צריך את התוספת כדי שבשעת הננועים הלולב עולה למעלה מהדס בטפח, ואליב עדי רבי יוחנן, אני צריך את הטפח כדי לנענע בו בתוך השדרה עצמה. הטפח הרביעי, התוספת, צריך להיות בתוך השדרה. שואל רב סלוויצ'יק, מה כאן יסוד המחלוקת? כולם לא פליגי שכדי לנענע בו אני צריך להוסיף עוד טפח רביעי. מדוע לדעת שמואל מספיק מעל השדרה, ואילו לדעת רבי יוחנן אני צריך שזה יהיה חלק מהשדרה? אז יש לי פה העתק מהרשימות של הרב יוסי אדלר על מסכת סוכה, ורב סלוויצ'יק כותב ככה: המחלוקת בין שמואל ורב יוחנן היא האם הטפח לננועים הוא סיבת השיעור, אבל גדר השיעור הוא בלולב עצמו ואין לולב אלא בשגרה, או שאף גדר הדין הוא בתורת מצוות ננועים, אשר על כן הטפח הוא בעלים למעלה, כי בעלים למעלה שם עושים את פעולת הננועים. כלומר, איך כולם לא פליגי בין לפי שמואל בין לפי רבי יוחנן שסיבת הטפח הנביאי היא ננועים? אם סיבת הטפח הרביעי ננועים, אז מספיק לי שיש לי טפח לננועים מעל להדסים, זה לא צריך להיות חלק מגופו של לולב. למה? כי אני יכול להשיג את המטרה הזאת, ראינו את הננועים עם העלים למעלה, כי יש ננועים בעלים גם כן. מה אם כן סובר רב יוחנן, מדוע הוא מצריך שהטפח הרביעי יהיה חלק מהשדרה? הוא מחלק בין סיבת הטפח לבין גדר הטפח. סיבת הטפח היא משום ננועים, אבל התורה קבעה שאני צריך את הטפח בלולב עצמו. כלומר, נכון שהרקע לדבר הזה, היסוד של הטפח הרביעי הוא ננועים, אבל עכשיו מכיוון שקבעת שאתה צריך עוד טפח לננועים, הטפח הזה מוגדר כחלק מהלולב עצמו. השיעור של הלולב הופך להיות שיעור של דלת פחים. ומה נפקי מינו? לא מספיק לי שהטפח הרביעי הוא יהיה בעלים, אני צריך את הטפח הרביעי בשדרה עצמה.
A technical question. If you have a lulav, I'm not quite sure of the picture, just shedra, without alim, a four tvachim, can you do nanuim with it?
Alibed adeya rishona. Ata shoel shela kazot. Lefi Shmuel, haim nitan lekayem et mitzvat hananuim be tefach nevi'i shehu bashidra atzma. Eineni yode. Ani yechol rak lenachesh. הניחוש שלי הוא שהוא יכול לקיים ננועים גם בטפח הרביעי, אבל אני לא צריך שהטפח הרביעי יהיה דווקא מן השדרה.
Right.
אלא הוא מוסיף אפשרות שנייה.
Alan is also good enough.
כן, בדיוק. גימל טפח בשדרה. אני מוסיף למשנה וב.
As a minimum of
hours. Minimum shashidra u gibel tfachim ki alulav u lo gavua mi adasim v'chule. She tzarich shiur shal gibel tfachim. Tishal oti haim ani tzarich shatevach harvi yeh chelik mi ashidra. Omer Rabbi Yehuda b'shem סליחה, רבי יהודה בשם שמואל,
אלם זה מספיק.
כן, לא צריך, אלם זה מספיק. למה? כי למה אתה צריך את הטפח הרביעי? לשם ננועים. אז אתה יכול לקיים את הננועים אפילו מעל השדרה. וזה מוסיף רבי יוחנן, לא. כיוון שסיבת הדבר, אם אני, למרות שכשאני חוזר למקור של הדברים הוא טפח רביעי לשם ננועים, אבל ברגע שאני צריך עוד טפח לשם ננועים, התורה קובעת שזה הופך להיות שיעור של לולב. ומהו הלולב? הלולב הוא השדרה. דוגמה שלישית.
רבי יוחנן מחמיר
כי כל שהשדרה איננה גבוה דל פחים, אז לא יצא ידי חובה. פוק השם לולב, כי אין בו שיר לולב.
אני זוכר הנדסים צריכים להיות.
תגיד לי עוד פעם.
הדסים.
כן, שלושה תפקים. עכשיו דוגמה שלישית, ובזה נספק לגבי הנושא הזה להיום. יש בגמרא בפסחים דבור סוגיה שהוא מצא חמץ בביתו בפסח. איך שהוא עשה את מה שצריך, אבל למרות הבדיקה שלו כנראה ש... אז מה הוא עושה? אז כתוב בגמרא שהוא חייב לעשות לו מחיצה לשם הקר. דהיינו שאני לא יכול להשאיר את החמץ אם זה היה בחול המועד אז הוא שורף את החמץ אבל אם זה ביום טוב אז ביום טוב הוא לא יכול לשרוף את החמץ אבל מאידך גיסא אם הוא ישאיר את החמץ ככה פתוח אז יש חשש שמא יבוא לאכלו לא הוא אז מישהו אחר אז עושה לו מחיצה כנגדו משום הקר
לפני החג הוא עושה את זה
לא,
לא, אפילו בחג אתה שואל מה לגבי מלאכס בניין אוקיי, בסדר, זה הסוגיה שם אז רב סלוויצ'יק בשיעורים שלו לפסוחים דבו בהעתקות הרב כאן אומר ככה אף על גב דסיבת התקנה הזאת משום הקר גדר התקנה הווי להוות רשות בפני עצמה על ידי מחיצה שהיא גבוהה יוד תפוחים ויש פה מה שנקרא דלד על דלד בוא ניקח דקה או שתיים כדי להבהיר את הדבר רב סלוויצ'יק מוכיח שכדי לקיים את התקנה הזאת לא מספיק שהוא שם איזשהו הקר אלא לשון השאסי צורך לעשות לו מחיצה אז רב סלוויץ' כדי להסביר את הראשונים והפוסקים אומר שמחיצה יש לו יש לו ספציפיקיישנס יש לו תנאים מסוימים מה נחשב למחיצה למשל מחיצה חייבת להיות גבוה יוד תפוחים מחיצה חייבת להיות רחבה דלת תפוחים על דלת תפוחים אז יש מידות מסוימות של מחיצה נו תשאל אותי הרי אפילו בלא מחיצה אני יכול לקיים את המטרה שלי סיבת התקנה הזאת היא משום הקר אבל הדין הוא שרבנן רצו לקבוע שהחמץ יהיה ברשות בפני עצמו ואיך אני שם את החמץ תתוך רשות בפני עצמו שהיא רשות נפרדת מהרשות שלי על ידי מחיצה אז שוב פעם דוגמה שהדין עצמו ותנאיו עוברים מעל ומעבר לגבול של מקור הדין וסיבתו
מחיצה זה רק הגובה?
מחיצה צריך להיות בגובה יהיו תפוחים וגם ברוחב צריך להיות דלת על דלת למשל יש לי פה דוגמה מצוינת של מחיצה יש לי פה 10 תפוחים כך אני מניח ויש לי פה 4 תפוחים על 4 תפוחים
זה מספיק
אם יהיה לך שטנדר אז נדמה לי ששטנדר יכול להיות מחיצה כי הוא גבוה יהיו תפחים ונדמה לי שהעמוד לא עמוד איך אומרים השולחן של השטנדר אם אפשר לומר השולחן של השטנדר המדף של השטנדר הוא דלת על דלת אוקיי עכשיו רבותיי מצאתי פה חובה לחזור למפתח הקודם של שלילי וחיובי נדמה לי זה ואתה היית פה שלילי וחיובי מה זה שלילי וחיובי? לפעמים נעדר העדר חיוב למשל, ניקח דוגמה של חיוב אין לי פה סיבה לחייב אותו אבל לפעמים יש לי כוח חיובי והכוח החיובי הזה הוא מה שנקרא פותר דהיינו הוא אקטיבי הוא לא ההדר והשלילה אלא כוח של כאין קום ועשה אז על זה דיברנו בעריכות והיום יש לי 4 דוגמאות שלא הייתי מודע להם כשלבנו ולכן אני רוצה ללמוד אותם יחד איתכם אל יש סוגיה גם במסך במציא וגם בבקמה של מודה וכנס פוט הגנב מודה בפני ביתן שהוא גנב אז את הקרן הוא ישלם ואת הכפל הוא פטור מדוע? כי הכפל הוא כנס ומודה וכנס פוט עכשיו מה הדין של מודה וכנס פוט? יש לחקור האם הוא עניין שלילי העדר או שהוא עניין חיובי ופותר כוח המפקיע האם אני אומר שאי אפשר בשום פנים לחייב את הגנב אלא על ידי ביתן כי כתוב בפסוק El Elohim Yavod Varshteim Elohim Dainu Abeitin Adayanim Hem Kofim Tachiru. Mainly Beitim, Mishum Shainly Eidim Le Ha'ir Alav Le Kvash Uachen Ganav Yesh Li Rak Et Hodah Shelo Az Chaser Po Bi Etzem Amachayim Zeh Nikra Heder Zeh Ma Shani Kovei Shlili O Dilma Etzem Hodah Shelo Yesh Lo Koach HaPoter Mayin Afkimin Ata Bo Tzai
Bo Eidim
Bidiyuk Achakach Bo Eidim Hari Im Ani Omer She שמוד בקנס פות משום הדר חיוב עכשיו יש לי חיוב כי ביתר על פי העדות יקבע עכשיו שהוא חייב כיפה מעיד על כיסו אם אני אומר שיש כאן הלכה של חיוב של פוטר באופן חיובי כוח לפתור אותו דיין שאני נותן לו כאילו פרס או צ'ופר משום שהוא הודה על כך אז הוא פטור אפילו אם אחר כך ביתן יכולים לקבוע את החיוב על ידי עד. אז חשבתי שאומנם בנושא הזה של ואחר כך בואו עדים אז יש מחלוקת בסוגיה אבל אולי אפילו למען דיומר שמודה בכנס פוטור הוא מדין הדר חיוב כן, הדר חיוב רק שם אחד הוא מדין פוטר דהיינו שאני מניק לו איזושהי צ'ופה משום שהוא הודה על האמת אבל אם נוכל אחר כך לחייב אותו יהיה חייב אז נדמה לי שיש מקום לומר טעיתי בדיבורי אם נאמר, אם נתפוס לפי הצד הזה שהוא פוטר, ולכן אפילו אם אחר כך ביתן יכולים להעיר עליו ולקבוע עליו חיוב, עדיין הוא ממשיך להיות פוטר. נדמה לי שיש לי ראיה לצד הזה שהפוטר הזה הוא לא אבסולוטי. למה? כי הגמרא אומרת שאם ראה עדים ממש משנו בוין כלומר הגנב קפץ לפני ביתן ובמהירות הוא רץ לביתן מדין כל הקודם זוכה דהיינו לפני שהעדים הגיעו להעיד הוא היה מודע לכך שהעדים הם בדרך אבל הוא אולימפיק רונר ולכן הוא הגיע לביתן לפני שהעדים הגיעו אז הגמרא אומרת שבחי גב נעמוד בכנס חייב מה פשעת מוד בכנס חייב? הרי אני לא צריך להגיד מוד בכנס חייב אם יש לי עדים אלא אני צריך להגיד מוד בכנס חייב אפילו למען דיומר שמוד בכנס הוא פוטר אבל הפוטר הזה הוא כאילו צ'ופר משום שהאדם הזה הוא אמיתי ואנחנו רוצים לתת לו מוטיבציה כדי שהוא יבוא להודות על כך אבל במקרה שיש כבר עדים והוא יודע, הוא מודע לעדים אז אין כאן פוטר של מודו וכנס מה דין של טלית טלית חייב כמובן בציצית יש לו ארבע כנפות אבל יש בטלית הזאת שותפות של ישראל וגוי דהיינו שגם הגוי הוא בעלים על הטלית אז כאן במשמרת חיים של רב שיינברג בעמוד ג'
אתה אומר טלית? מה שאנחנו קוראים טלית?
כן, כי יש דין בתורה
בגד כלשהו
לא, לא דווקא תלית לא, תלית אני מתכוון לבגד סליחה אני משתמש במילה תלית כן, בדיוק בתורה כתוב כסותך והגמרא אומרת כסותך למעוטי שותפות עם גוי אז אם יש לי בגד שחייב בציצית אבל יש שותפות של גוי אז אני פטור מציצית יש לחקור האם אני פטור מציצית כי אין כאן מחייב, זה מה שנקרא קורא היעדר חיוב, או שיש כאן דין שבעלות של הגוי פותרת. זאת החקירה שלי. מאיפה אני מביא את החקירה הזאת? אז אמרתי לכם עמוד ג' במשמרת חיים?
Yes.
אוקיי, לא טעיתי במקרה הזה. בעמוד ג'
לא הבנתי, סליחה, הבחנה
במה למה? מדובר פה בבגד שיש פה שותפות בעלות של ישראל ובעלות של גוי. והגמרא אומרת, כסותך לפתור אותך עם שותפות של גוי. בסדר?
אז הבחנה עם לעומת מה?
לא, אז כאן אני רוצה לחקור, אני מקדים את המאוחר פה, שיש מקום לחקור האם הבעלות של הגוי היא היעדר חיוב או הוא פוטר. אוקיי, זה, סליחה, תשים איקס. לא הבנת מילה, גם אני לא הבנתי מילה, תכף אני אסביר. בשולחן אורך, באורך חיים סימן ריש מם וב, כתוב שאם יש לישראל שותפות עם עקום בבהמה, מצווה הישראל על שביתת בהמתו. הרי יש דין שאסור לי להעביד את הבהמה בשבת. זה נקרא שביתת בהמתו. והשאלה נשאלת, מה יהיה הדין עם הבהמה הזאת? יש לה שותפות של גוי. אז המנחת חינוך שואל ככה, בנוגע לציצית, הדין הוא ששותפות של גוי פותרת אותי. הוא מביא עוד דוגמה, בלולב, שותפות של גוי מפקיע את המצווה מהאתרוג. אני לא יכול לקיים את החובה של אתרוג באתרוג שהוא בשותפות של גוי. ואילו בנוגע לבהמה, השולחן ערוך בהלכות שבת פוסק, שגם אם יש שותפות של גוי על הבהמה, אז זה לא מפריע לי, כיוון שגם אני שותף, הישראל, הוא מצווה על שביסס בהמתו. שואל המנחת...
So, were a Jew and an Asrug is good enough?
לא.
So, it's not the guy thing.
Oh, לא הבנתי את השאלה שלך. אז תכף נגיע לזה, מרצה שם. אז מקשה מנחס חינוך, מה ישנו בהמו לגבי שביסס בהמתו בשבת? מה ישנו ציציס, ששם הבעלות של הגוי פותרת אותו? אז הוא כותב ככה, ברב קיוויגר בתשובות סוף סימן סמך ווב, תלית של ישראל עם שותף גוי חייבת בציצית. מה מתכוון רב קיוויגר? הרי להג'ר ששותפות של גוי פותרת אותו בציצית. אז כתוב בבר היטב שמה כוונת רב קיוויגר? מדובר שיש שיעור בתלית בבעלות של ישראל, והחלק של הגוי הוא התוספת מעל ומעבר לשיעור. כלומר, אפילו אם הייתי מוריד את החלק הזה שהוא שייך לגוי, עדיין יש מספיק בבגד כדי שזה יהיה שיעור של ציצית. מהו השיעור של ציצית? עין אורחיים סימון ח'. אז זאת אומרת, אפילו אם תוריד את החלק של הגוי, עדיין יש בתלית שיעור כדי לחייב אותו. ונהי דלא מוסיף חלק הגוי בחיוב ציצית, מכל מקום אינה פותרת, ונשאר החיוב מחמת חציו של הישראל, כיוון שיש בחציו של הישראל שיעור של ציצית. אז אולי זה יענה על השאלה שלך, סם, לגבי האתרוג, אם יש שיעור של אתרוג בבעלות של אחד משני השותפים, אפילו בשני ישראלים, אינני יודע. מה שאין כן, אם השיעור הוא רק בצירוף של חלק העקום, אז פטור מבגד ציציצית. אם כן, יוצא שרבי קוויגר בתשובה שהוא אומר שמשותפות של גוי עדיין הוא חייב בציצית, הכוונה היא שאפילו בלי החלק של הגוי יש עדיין, נשאר עדיין שיעור של ציצית בבעלותו של ישראל. Im ken, yotze, shalafi Rabbi Kiveger adin, shal ksutcha, shashutafut shal goy poteret, hu ach verak din shal heder chiyuf. זה מה שאני מוסיף, הוא לא... כן, זה הדר חיוב. אוקיי, הדר חיוב, אבל יש לי חיוב בלב אחי, אפילו בלי החלק של הגוי, יש לי חיוב. ונראה עוד, אם נאמר דגבי ציצית הוא פטור בשותפות של גוי, אפילו אם יש שיעור לישראל בלי הגוי, אינני יודע מי סובר ככה בפוסקים, כלומר, לא כרבי כיווגר, אלא לפי האמרי בינה שהוא חולק על רב כיווגר, אז עדיין נוכל לחלק בין ציצית לבין שביתת בהמתו. למה? כי בנוגע לציצית הדין הוא שבעלות של הגוי פותרת, כלומר כיוון שיש שותפות של הגוי בבגד הזה, אמנם יש מספיק לחייב אותו, את הישראל מטמא את החלק שלו, אבל יש כוח חיובי להפקיע, איך אומרים, לפתור את הישראל, לפתור את הבגד הזה, מחמת בעלותו של הגוי. אז יוצא אפילו אם יש לגוי 1% ויש לישראל 99.9%, עדיין יש לו שותפות על הבגד, והשותפות פותרת, ולא משנה לי מהו השיעור שיש לו לישראל. מה שאין כן גם בשביתת בהמה, הרי אין לזה דין שיעור כלל. כלומר, אין פה גודל מסוים שדווקא הבהמה שהיא דלת על דלת היא מחייבת אותי בשביסס בהמתו, אלא כל בהמה נכלל. לכן אפילו בחצי בהמה של ישראל מצווים בשביתתו. כלומר, אין דין של פטור כאן מחמת הבעלות של הגוי, אלא יש לי בהמה והבהמה היא שלי, ואפילו אם יש לי שותף של גוי, אבל עדיין יש לי בעלות על הבהמה. כלומר, כל הדיון פה הוא בנוגע למצוות שמחייבות אותי בשיעור, למשל אתרוג, למשל ציצית. אז איפה שהתורה קבעה שיעור במצווה, פה אני יכול להגיד, הרי חלק מהשיעור שייך לגוי, וגוי הוא לא מחייב, או דילמה, כיוון שיש שיעור, אז יש דין בכללותו של החפץ, ואפילו מעל ומעבר לשיעור הוא גם כן חלק מהחפץ, ובעלות של גוי היא פותרת. אמנם, הוא אומר ככה, והיא תקשורך מהוד איסא בגמר בחולין דף קוף למד, היי, דפוטר מפאה, אם יש שותפות של עקום, אף תלו בוי שיעור העין במי בינו, תרחיל בין היחד אחיו ומצד החפץ, כגון בפאו, דפוטר עם שותפות של עקום, להיחד אחיו ומצד הגב ודחה. אוקיי, טוב, זה אני לא מבין. אבל עוד פעם, מה רציתי להוציא מהשטיגלטור הזה, שאולי יש מחלוקת בין רבי כיווגר לבין האמרי בינו, מה הגדר של שותפות של גוי בבגד שחייב בציצית? רבי כיווגר הבין שזה רק דין של הדר חיוב, אבל אם יש שיעור של ישראל אפילו בלי החלק של הגוי, אז אין הבחינה מזה מספיק לחייב אותו. זה דומה ללמוד בכנס בתור הדר חיוב, אבל אם יש לי עדים אז בית דין יכולים לחייב אותו. או דילמה, כך הבין האמרי בינה, שיש דין שבעלות של הגוי פותרת אותו, ואם החיוב חל על החפץ, על הטלית בכללותו, אז כל שיש שותפות על הבגד מצד הגוי, השותפות הזאת פותרת. אני לא בטוח, מיץ', אני לא בטוח שבשותפות מדובר בחלק מסוים. אני לא חושב שיש לך מצד צפון ויש לי מצד דרום וכו'. הכוונה היא קנינו, התלית עולה 100, אני מתכוון הגוי שילם 20 והישראל שילם 80, אז לא מדובר על, אני מצביע על איזשהו חלק, ואני חוזר.
זה שותפות, הרי
כן, שותפות יש
בעל משמעות על כל גרפיר, על כל מולקולה.
עכשיו, רב חיים בספר, בהלכות מעשרות, פרק ב' הלכה א', מביא מחלוקת בין הרמב״ם והרייבה. רב חיים בריסקר. היה לי עוד עותק של הספר מונח פה על השולחן, משום מה זה הלך לאיבוד. אבל זה לא מסובך מדי. אפשר לשמוע בעל פה. בנוגע להלכות מעשרות, לחיוב מעשר, יש פטור שנקרא לקוח או הפקר. כלומר, אם באיזשהו שלב, ותכף נגיע למחלוקת איזה שלב בדיוק, הפירות נעשו הפקר, או שהעבירו את הבעלות על הפירות הללו מהמוכר ללוקח, אז זה פותר את התבואה, את הפירות, מהפרשה, מחיוב מעשרות. מהו השלב הזה שבו הפטור של לקוח או הפטור של הפקר חל? על זה יש פלוגתא בין הרמב״ם והרייבד. הרמב״ם קובע, וכל המחלוקת היא תלויה בשעת החיוב. שעת החיוב הוא מה שנקרא מרוח. מרוח זהו גמר מלאכתו של התפור. אתם יודעים מה זה מרוח, כן?
כן.
מרוח, הכוונה היא שיש לו את התבואה על איזשהו כלי. הקליפה היא עדיין על ה... זאת אומרת, החיטה היא מוקפת מהקליפה הזאת, והוא לוקח את הכלי, מרים את החיטה לאוויר, לאוויר העולם, ואז הרוח באה והיא מסירה את הקליפה, ומה שנופל חזרה הוא החיטה בלי קליפה. זה לא נקרא קליפה, זה נקרא בלי מוץ. זה נקרא מוץ, ממבוב צדי. אז בנוגע לחיוב מעשרות, השעה הקריטית כדי לקבוע את החיוב הוא נקרא, היא נקראת גמר מלאכתו, וגמר מלאכה זה מרוח. אוקיי.
שוציאו את המוץ.
בדיוק. אומר הרמב"ם שאם הלוקח קנה את התבואה לאחר שנגמרה מלאכתן ביד המוכר, אז הלוקח פטור ממעשר. אבל אם הוא לקח את התבואה, קנה אותה, לפני גמר מלוך, לפני מרוח, והוא עצמו הלוקח עשה את המייס המרוח, אז הוא חייב. אז עוד פעם בוא נחזור על הדברים. לפי שיטת הרמב״ם הדין הוא כך: אם נגמרה מלאכתן של התבואה ביד המוכר, אז יש פטור לקוח. מה שאין כן, אם הלוקח קנה את התבואה לפני מרוח, והוא עצמו הלוקח עשה את המרוח, אז לפי הרמב״ם הוא חייב.
למה
הוא פטור?
כי הוא חושב שהמוכר...
לא, יש גזירת הכתוב שפותרת לוקח, לקוח. זה לא סברה.
לא, זה בלי קשר לסברה שהמוכר הוא כבר הפריש?
אף אחד לא הפריש. כי אפילו לאחר מרוח עדיין לא הספיק הבעלים המוכר להפריש. אז לכאורה הלוקח קנה חפץ, דהיינו תבואה שהיא כבר חייבת, כי הרי נגמר מלאכתן, על זה יש גזירת הכתוב של פטור לוקח. אבל אומר הרמב"ם, אם הלוקח הקדים וקנה את התבואה לפני המעשר, לפני המרוח, אז הוא ממרח הלוקח והמרוח מחייב אותו, וחייבנו לא נתחדש פטור של לוקח. והרייבד חולק. בהשגות הרייבד אומר אברהם אין עוקר, הוא מביא פסוק ודרשה, אז על זה אומר תפועה זרחה ולא לוקח, והוא מביא הוכחה מהפקר. הפקר הרי הוא פטור אפילו לאחר מרוח, אז הוא הדין שלוקח גם כן פטור, לקוח זה נקרא בלשון מדויקת, אף על גב שהוא לקח לאחר מרוח. אז אם כן, סליחה, הרי הפקר פטור, תנו לי רק דקה אחת כי יש פה חשבון, רק שם אחד. הפקר פטור, הפקר פטור. אז אם אני זוכה בהפקר, אם אני זוכה בתבואה מן ההפקר, אומר הרייבד, הרי הדין הוא שאני פטור אפילו אם אחר כך אני עושה את המירוח. כלומר, עכשיו התבואה היא עם המוץ והתבואה היא הפקר, אני זוכה בתבואה ואני עושה את המירוח, אני פטור. אומר הרייבד, הוא הדין בנוגע ללוקח. אם הלוקח קנה את התבואה והוא עשה לפני המירוח והוא עצמו עשה את המירוח, הוא פטור. קצת קשה כי זה סוגיה שצריך להיות
כל העניין הזה של ההפרדה של המוץ. תמיד יש כאן בעלות באמצע, אין איזה רגע שאין בעלות, תמיד יש בעלות. אז אם יש בעלות, אז הבעלים חייבים.
כן, אבל המירוח צריך להיות המירוח של הבעלים, זה לא סתם מירוח, אלא מירוח של הבעלים.
הבעלים מוכר את זה.
אז אומר הרייבד, אם יש לי בעלות של ראובן ועכשיו שמעון הולך ועושה את המירוח לאחר שהוא קנה את התבואה, אז התבואה הזאת היא לקוח במרכאות כפולות. מה זה לקוח? לקוח דהיינו שהמירוח לא מתייחס לבעלים הראשונים, הריגנל. אז בחי גבנו פטור, והוא מביא דוגמה על כך. אם למשל יש תבואה של הפקר ואני זוכה בהפקר ואחר כך אני עושה את המירוח, אני פטור. למה? כי יש פטור של הפקר. אם יש פטור של הפקר, מה אכפת לי אם אני עשיתי את המירוח? ההפקר פותר אותו, אז גם כאן הלקוח פותר אותו, אז מה אכפת לי אם הוא עשה את המירוח? מה שכן הרמב״ם מתייחס למירוח עצמו, והרמב״ם שואל האם בשעת המירוח יש לי בעלים, מה אכפת לי מי היה הבעלים לפני כן? הלקוח לקח לפני מירוח, הוא הלקוח הלוקח עשה את המירוח, אז המירוח מתייחס אליו ויכול לחייב אותו. מה שאין כן בנוגע להפקר, הפקר אני אומר שהוא מין פטור כזה. כלומר, זה מה שרציתי להביא פה. יש עריכות גדולה ברב חיים, מי שירצה שיעיין בפני ברב חיים, אבל יש מקום לחקור מהו הדין של פטור לקוח, מהו הגדר של פטור לקוח, מהו הגדר של פטור הפקר. האם זה רק היעדר חיוב? היעדר חיוב, למשל, אם יש לי תבואה של הפקר ואני ממרח את התבואה, אז אין כאן בעלות המחייבת. אז אם כן, כיוון שבשעת מירוח אין לי בעלים, זה הפקר, אז המירוח לא יכול לחייב. אבל מה יהיה אם אני זכיתי לפני מעשה המירוח? אז היעדר חיוב היה פה משום שדקה לפני המירוח זה היה הפקר ואין את מי לחייב, אבל עכשיו הרי הזוכה וההפקר הוא הבעלים הגמורים על התבואה והוא עצמו עשה את המירוח. אז אם כן, הרייבד מוכיח שמה זה הפקר לגבי מעשרות? הפקר זה היעדר חיוב. אם זה היעדר חיוב משום שבשעת המירוח זה היה הפקר ואין כאן בעלים, אז אדרבה, אם הוא יזכה לפני המירוח, אז בחי גבנה יש לי משהו לחייב אותו, כי הוא בעלים בשעת מירוח. כל הדין של הפקר הוא רק דין של היעדר מחייב. אומר הרייבד, יש להקיש לקוח להפקר, ואם בהפקר הדין הוא שהוא פטור מחמת חיסרון והיעדר של מחייב, הוא הדין בנוגע לקוח. לכן אם הלוקח קנה את התבואה, אז למה תפטור אותו? הרי התבואה כבר חייבת במעשרות. למה? כי הבעלים הראשונים, דהיינו המוכר, עשה את המירוח בשעה שהוא היה בילם, אז יש לי כאן צירוף של המבוח לבילם לחייב את התבועה. אז מה אכפת לי אם הלוקח קנה את התבועה אחר כך? מה שאין כאילו לפי הרמב״ם, כאן נתחדשה הלכה של פוטר באופן חיובי, לא רק הדר מחייב, יש כאן פוטר, הלקוח הוא פוטר. עצם העובדה שהוא קנה את התבועה קודם הפרש המייסר, היא פוטרת אותו, ולכן הוא פטור. אז רבותיי, יש לי רק דוגמה אחרונה מהדין של גוי. דיברנו לפני כן על בעלות של גוי לגבי תלית, אם הבעלות של גוי פוטרת או רק הדר חיוב. אז מצאתי בשיעורים של רב סלוויצ'יק בפרק שני בקידושין, הוא גם חוקר את החקירה הזאת לגבי מעשרות ביחס לגוי. יש דין שבנוגע לתרומות ומעשרות, כפי שהזכרנו לי אל, שצריך דיגון. דיגון זה מילה שם נרדוף למרוח, לגמר מלוך. עכשיו, אם הדיגון נעשה על ידי גוי, אז הלכה היא שאין כאן חיוב תרומה, אין כאן חיוב מעשה. כלומר, הדיגון של הגוי אין בו כוח לחייב אותו בתרומות ומעשרות. ורב סלוויצ'יק רוצה להוכיח מהסוגיה בתחילת פרק שני בקידושין, שלא זו בלבד שדיגון עקום אינו מחייב אותו בתרומות ומעשרות, אלא יותר מזה, דיגון עקום פותר אותו. הוא קובע באופן חיובי פטור לגבי תרומות ומעשרות. וזה תלוי בסוגיה של דיגון אחר דיגון. כלומר, אם העקום עשה דיגון ואחר כך יעשו עוד מעשה דיגון, אז השאלה היא, אם הישראל עושה את הדיגון השני, האם הוא יחייב? אם אני אומר שדיגון עקום הוא רק אינו מחייב, הוא רק הדר חיוב, אז עכשיו יש לי לחייב אותו על ידי הדיגון של ישראל. מה שאין כן, אם אני אומר שדיגון עקום הוא פוטר באופן חיובי, אז לא משנה לי כלל אם אחר כך יהיה דיגון ביד ישראל. אז אלו הם הדוגמאות שמצאתי להיום, ונסיים בזה. מצאתי פה חקירה מאוד מאוד דומה לחקירה שלנו, של פוטר או הדר חיוב, אבל נדמה לי שאני טעיתי, וזה לא בדיוק אותה חקירה. ואם אנחנו רוצים לקבוע באופן מדויק את הגבולות של כל מפתח, נדמה לי שיש לי מפתח פה שעומד בפני עצמו. הרמ"א ביורדי הלכות אבל שין עין ווב כותב, אין אבל או חולה חייבים לעמוד אפילו מפני נשיא בישראל. הרי יש לנו הלכה, מצווה מהתרי"ג, של והדרת פני זקן, שאדם צריך לקום בפני תלמיד חכם, בפני רבו, בפני נשיא מישראל וכו' וכו'. אז הרמ"א כותב שהוא לא חייב, מכיוון שהוא חולה, מכיוון שהוא אבל, אבל יושב, הוא לא עומד, אז הוא לא חייב בעמידה בפני הנשיא. אז יש כאן הערה של חידוש רב עקיבא איגר על המקום. הוא מביא פה שבות יעקב. עכשיו, בלי לתת לכם את השו"ת יעקב, זאת אומרת השורה דיוטוס דשורה כמו שאומרים, אני רוצה לחקור חקירה כזאת. נכון, האבל פטור מלעמוד בפני הנשיא, אבל מה יהיה הדין אם הוא רוצה לחייב את עצמו ולהתאמץ וכן לעמוד? האם בזה הוא בהתנדבות קיים את המצווה של והדרת פני זקן? אבל או חולה, בשני המקרים.
על חולה אולי זה עניין של פיקוח נפש שלו, אבל 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 הוא פוגע בכבוד המת.
זאת ספרה יפה, לא הספרה הזאת התכוונתי, הספרה הזאת היא יפה פיה, אבל אני לא התכוונתי בזה. יש בגמרא במסכת הקידושין שאלה אם תלמיד עומד בפני רבו בבית הכיסא או בבית המרחץ. והגמרא בקידושין אומרת דרשה בדף ל"ב, תקום והדרת, לא אמרתי אלא כימה במקום שיש הידור. כלומר יש כאן הקש בין שתי המילים פה, תקום והדרת. מתי יש מצווה לעמוד בפני התמנחות ובפני רבו? דווקא והדרת אם זה כימה שיש בו הידור. אז בואו נשאל שאלה כזאת, התלמיד עומד בפני רבו בבית המרחץ, קיים מצווה או לא קיים מצווה? יפה, לא קיים מצווה, זה לא שווה כלום. זה מה שאני קורא לא פוטר אלא הפקה. הפקה הכוונה היא שאין שום משמעות למעשה הזה, זה סתם שטות והבל, אני לא אתן לו שום איך אומרים, לא אחלק לו שום אגוזים וכליות על הדבר הזה, לא מגיע לו כלום. אז חשבתי לעצמי שפה יש לנו דוגמה של חקירה של פטור או הפקה, אבל זה לא אותו הדבר כמו הדר ושלילי. למה? כי כאן אני שואל שאלה אחרת, יש מעשה מצווה ויש לפעמים שמחמת המציאות המעשה הזה אין לה שום אופי או שום טבע של מצווה, זה נקרא הפקה, אני מפקיע. כלומר זה לא רק פטור גברו, אלא המייסק שלי עצמו הוא נטול משמעות. זה נקרא כימה שיש בו הידור או כימה שאין בו הידור. אם הכימה אין בו הידור, אז אני מפקיע את המצווה, זה לא רק פטור. אז אפילו אם הוא יוצא בהתנדבות לקיים, אין לו קיום. למה? משום שאין בו הידור, וזה לא כימה שיש בו הידור. אז חשבתי שלגבי חולה, זה מה שנדמה לי, זה מתכוונתי לפני כן, לגבי חולה, אז למה שאין בו, למה שנאמר שבחולה אין בו כימה של הידור? הגמרא מתכוונת לבית המרחץ וכולי, אבל כאן לא מדובר בבית המרחץ, אלא מה אני פותר אותו? אין כאן אף כל עסקים, או אם הוא יוצא לעשות במץ, לתמיד צריך לעשות תרחה גדולה, אז אין לו חינם, ניתן לו איזה צ'ופה. מה שאין כן עובל, פה אני לא יודע, מה הדין של עובל? האם אני אומר שהעובל הוא פטור מן המצווה, משום שהוא יושב, ופטרו אותו מכימו, ועמידו לפני הנוסי, או דילמה, אולי אפשר לומר שבנוגע לעובל, הפסוק אומר עובל מעולל באופר קרנו, שהוא ממש במצב של ניבול, ויש כאן הפקוס הקימו. אז עכשיו נחזור לאותה שורה שהזכרתי ליאל במקווה בשם שבות יעקב. אומר השבות יעקב על הרמו הזה, דלא הבי כימה שיש בו הידור. ומהייתיימה גם בתשבוב הוכי הוא. כלומר גם בתשבוב, בשעות הבוקר, אני לא עומד בפני הנשיא. למה? כי זה כימה שאין בו הידור. נדמה לי שהוא מתכוון לחלק פה בין חולה לבין עובל. בחולה, למה שלא נחשיב את הקימו לכימה שיש בו הידור? אלא כל הדין הוא דין של פטור. מה שאין כן מנוגע לעובל, כיוון שהוא מעול על ביופר קרדו, לכן הוא מופקע מכימה שיש בו הידור. אבל להפתעתי, רב קוויגר לא מחלק בין חולה לבין עובל, הוא מביא אותם בחד המכתב, הוא מביא את השבוס יעקב ש... אין פה כימו שיש פה הידור. אין לי שום ספק שהוא מתייחס לעובל, משום שאומר מהייתה וגם בתשבוב אחי, דהיינו שאין פה קיום של כימו, משום שאין פה כימו של הידור. אבל לגבי חולה ציפיתי שאולי רב קוויגר יוסיף את השורה הזאת שאין הכי נמי, הוא פטור, אבל אם ירצה טוב לו ברכה אם הוא יקיים את המצווה של ודעת פני זוקן. אבל שוב פעם אני מדגיש שאומנם התלהבתי מאוד כי חשבתי שיש לי עוד דוגמה של שלילי וחיובי, אבל נדמה לי שזה בכלל לא קשור klal lechiyuvi v'shlili. Ein po inyan shel heder chiyuv o poter. Hakavna shel poter hu shafilu im yeli machay v'charkach hu adnai mamshik liot patur. Zeh hayisod shel poter ba'ofen chiyuvi. Ma sheikin heder az hakavna she'ein li machay. Po ani lo choker et hachakira im ein li machay v'oed. Vadai she'ein li machay. Hashegla yim yesh po kiyu b'li chiyuv. Da'ainu anim ani mafkia mi עצם טיב המייסה של קימה את הנקודה, את המימד הזה של היבור. אוקיי רבוסי, נעמוד פה, ומי שירצה ללמוד קצת חומש, אז בשעה 11, בעזרת השם, נלמד איזה פרשה? פרשה זה עקב, נכון? הגענו לעקב.